כן, אנחנו למדנו את העיקרון שנקרא שלמות והשתלמות.
כן,
זה לפני שני שיעורים. מה למדנו שם? למדנו את העיקרון שהרב קוק אומר שמושג השלמות בפרדוקסלי לא מספק אותנו, ואנחנו מחפשים הוא אומר, אנחנו צריכים גם את מושג ההשתלמות כדי שישלים את מושג השלמות. כן? מה הרעיון שעומד מאחורי זה? אני מזכיר, זה אחד הרעיונות הכי מפורסמים של הרב קוק. יש כאלה שטוענים שזה חידוש ממש גמור שלו. זאת אומרת שאף פעם לא נאמרו הרעיונות האלה לפניו, בכל אופן שהמצב של שלמות יש בו איזה מין פסגה, C, ומצב ההשתלמות אומנם מלמד על חיסרון, ומצד שני מראה על תנועה והתקדמות והתעלות וכו' וכו', ואז הדבר הזה יש לו עדן מיוחד, כך הוא אומר, כן, יש בזה איזה סיפוק מיוחד, עדן מיוחד, שיש אותו רק תנועת ההשתלמות שאין אותה לשלמות. כאילו שלמות, מושג השלמות, אפילו אם אמרנו שאין בו סטטיות, אם אתם זוכרים, לא חייב להיות סטטי, אבל ברגע שהוא מצב שהוא לא עושה איזה תנועה של השתלמות, הוא כאילו הפסיד משהו. פרדוקסלי, זה ממש פרדוקס, כי... בסדר, לא נחזור. בסדר? אז זה בעצם בא להסביר של מה צריך את העולם, כן? כי בעצם אם האלוקי הוא השלמות, אז בשביל מה צריך את העולם? אז יש לזה כל מיני הסברים שניתנו במשך התקופות למה צריך את העולם, והרב קוק, התשובה שלו לדבר הזה היא שהעולם מוסיף איזה גוון, איזה משהו שלא קיים בתפיסה שלנו את המושג שלמות. כמובן שזה מעורר בעיה. איזה בעיה זה מעורר? איזה בעיה זה מעורר, כל הכיוון הזה. אם נגיד שזה הדבר שזה מוסיף, הזכרתי זה בשם ברגמן, מה הוא טען, הוגו ברגמן, טען שיצא שאנחנו אינסוף פלוס אחד, גדול מאינסוף. זאת אומרת, ואז מה יצא? שאנחנו מוסיפים לאלוקים. שהאלוקים, התפיסה של אלוקים היא השלמות. אז יש פה איזה פרדוקס. כאילו, איך זה יכול להיות הדבר הזה? אז הכיוון צריך להיות של הפתרון הוא מאוד פשוט, כמו הרבה שאלות מהסגנון הזה, יש הרבה שאלות מהסגנון הזה. הסגנון של התשובה צריך, הכיוון של התשובה צריך להיות להגיד, זה במושגים שלנו, זה בהבנה שלנו, אתם מבינים? משהו כזה. זאת אומרת, לבוא ולומר, נכון, אצלנו שלמות והשתלמות הם דברים שכל אחד אין בו עדיין את השלמות האינסופית, אבל אז צריך להניח באלוקים משהו שהוא מעבר לשלמות והשתלמות. אתם מבינים? משהו כזה.
הרב קוק דיבר על זה פעם, אמר שזה היתרון של האדם על המלאך.
התנועה, ההתקדמות. כן. עכשיו השאלה, בסדר, זה לא פותר את הפרדוקס. לא פותר את הפרדוקס. עכשיו, יש פה עוד כמה דברים. אני אמרתי את זה כדי שיהיה לנו אולי הזדמנות ללמוד את קטע י' ג' שמופיע לפניכם, שלדעתי, הוא קטע קשה, אבל לדעתי הוא מנסה לטעון את הטענה הזאת, שבעצם שלמות והשתלמות הם עדיין שתי בחינות שעדיין לא מייצגות את האלוקי. האלוקי הוא מעבר לשלמות והשתלמות. הוא משהו שהוא מעליהם או מקורם או משהו כזה. בסדר? אז זה היה גם סוג של חזרה. עכשיו אנחנו נציץ לשאלה של השבירה והתיקון. אבל לפני כן רציתי לשאול אתכם, את קטע ו' למדנו בדף ההוא? יש את הקטע שלמדנו אותו פעם. פשוט לא זוכר, כי זה דפים שלפעמים יש חפיפה בקטעים מסוימים. טוב, בואו נראה את כתבה ואחרי זה נעבור לשבירה ולתיקון. ובכן, אנחנו משיגים את המציאות בתור הוויה שהיא מתחילה ממקורה, הולכת בתחילה הליכת ירידה מלמעלה למטה, ממהות עליונה למהות ירודה, עד שבאה לירידה יותר שפלה. ואחר כך היא שווה לעלות, והולכת ועולה מרעידתה השפלה בעומק תחתית, עד העלייה יותר עליונה, עד עלותה למקורה בסתר עליון. בצורה זו מובנת היא יפה המציאות בכל צורותיה. בסדר? אז זו תמונה. אנחנו מבינים את העולם כירידה ואחרי זה כעלייה. מובן הוא שיש כוח עליון הרודה בה לעלותה, כלומר, יש משהו ש... מה זה רודה בה? דוחף אותה, נכון? להעלות אותה. למה? מה דוחף אותה? שכבר הוחל מאז ביותה במקורה לפני ירידתה. נכון? זאת אומרת, יש משהו שדוחף אותה לעלות. מה הדבר שדוחף אותה לעלות?
שהייתה שם.
וההתפתחות המורגשת מלמטה למעלה הוא החיזיון של צעדי התשובה של המצוי כולו. כן? בסדר? אז יש פה תמונה פשוטה מאוד, נכון? משהו למעלה, יורד ועולה בחזור. נכון? זה התמונה שאנחנו תופסים את ההוויה. על מי הוא חולק פה? על איזה תפיסות? אילו תפיסות?
נוצריות.
מה?
נוצריות.
למה נוצריות?
כי אומרים שהיה תחת הקדמון ואז העולם יידרדר ומאז הוא לא ניתן לתיקון. הוא אומר שזה דווקא מחייב אותו לעלות.
יכול להיות מעניין ש... טוב, אני לא בקיא בדיוק בנקודה הזאת, כי שם אפשר לעבור, נדמה לי זה בנצרות, שאדם כן יכול, אדם לבד לא יכול להיגאל, אבל הוא יכול להיגאל על ידי אותו האיש, וכו', יש איזה דרך. בכל אופן, אני לא חושב שכאן, הבר שיח לפעמים זה יכול להיות נצרות, זה נכון, אבל בהקשר כאן זה לא נצרות. מי זה? דיברנו על זה כבר פעם, כמה פעמים אפילו הזכרנו את זה? מי הם העמדות שעומדות ממול?
המדע.
נכון, שמה הם אומרים?
אבולוציה, יצחו.
נכון, שמה הם אומרים?
שהעולם מתחיל בדרגה מאוד נמוכה והוא משתפר יפה.
נכון, יפה מאוד. זאת אומרת, יפה, הקו הזה שציירנו, נכון? אם כן, זו התמונה שעומדת ממול. ובכן, יש כאן תמונה שאומרת שהכל מתחיל מלמטה ועולה למעלה. מה נתחיל בטענה הזאת? למה, מה הקושי לכאורה בשיטה הזאת? מה זה, זה פרבולה? זה הדבר הזה? פרבולה. מה הקושי בציור הזה של פרבולה? קושי יגיד עיוני. מישהו חושב על הציור הזה, מה הוא יגיד?
יהיה טוב.
מה?
יהיה טוב.
הוא אומר יהיה טוב?
טוב, כן. מי אמר שיהיה טוב? כאילו זה שזה היה פעם למעלה, זה לא אומר שזה יעלה בחזרה.
למה לא?
מי אמר שזה יעלה בחזרה? זה נפל וזהו.
אוקיי, יכול להיות, אבל מצד שני זה מסביר לך למה אתה לא תישאר למעלה, למה אתה תשאף. יכול להיות שמי שגיד לך, תשמע, שואף, שואף. אין, גמרנו, אנחנו כבולים למטה או משהו כזה. אני יכול לחשוב על איזו תשובה כזאת, אבל... ברגע שאומרים לך שאתה היית שם, היית שם במובן של משהו של מהות. זה קשור לעניין של מהות. אז ברגע שאתה אומר שהמהות שם, אז אתה רק עניין של לחזור. אתם זוכרים שדיברנו על התפיסה הטרנסנדנטית? מה היא אומרת, התפיסה הטרנסנדנטית? דיברנו על יחס בין אדם לאלוקים, שאלוקים הוא טרנסנדנטי לעולם, ואז מה? אם הוא טרנסנדנטי, אם הוא אחר לגמרי, אז מה? אז מה? מה?
לא,
לא עד כדי כך, נכון. זה טרנסנדנטיות גמורה. זאת אומרת, נגיד, יש נתק. נכון, זה ממש. אבל תפיסה שאומרת שאפשר ליצור איזה שיג ושיח עם אלוקים. אז מה אמרנו? מה אמרנו הבעיה בתפיסה הטרנסנדנטית? למה היא גורמת? מה אמר רב קוק? היא גורמת ל...
קנאה.
קנאה, או! קנאה! למה קנאה?
אף
פעם אי אפשר להגיע. מה? הוא שם, אני פה, אני אף פעם לא יכול להגיע. תפיסה טרנסנדנטית באמת יוצרת מרחק גמור. אבל פה מה הוא אומר? שזה לא תפיסה טרנסנדנטית. אלא היינו שם, ירדנו משם, ועכשיו אנחנו חוזרים. אתם מבינים? אז הוא בעצם שולל בזה את העמדה שיוצרת קודם כל את הפער המוחלט הזה, את הטרנסנדנטיות. הוא שם, אלוקים שם, אתה פה, כל טוב ולהתראות. בסדר? זה עמדה אחת. עכשיו, מה הקושי בעמדת הירידה? מה הקושי?
זה מניח כאילו מצב שאין סיבה להניח אותו. אנחנו מכירים את העולם רק כשהוא מתפתח למעלה. ואתה, לפי התפיסה הזאת, אנחנו רוצים להניח שקרה פה איזשהו שלב שאין, כאילו בכלים מדעיים, לפי התאר של אוקאם, אין סיבה להניח אותו.
תאר של אוקאם, כן. טוב, תראה, שאלה אם להפעיל פה תאר של אוקאם, בסדר. למה להניח, דבר מסוים? יכול להיות, מה הוא יענה, הרב קוק? למה הוא יענה? אני חייב להניח את זה. מה? יש פה, אפשר להגיד שתי רמות בתשובה, אבל רגע, בוא קודם נוסיף עוד קושי. אתה אומר, למה להניח? תשובה, שאלה שנייה, ששאלו אותה פילוסופים, נדמה לי שלינג שאל אותה, וכמובן אחרים גם שאלו אותה. הם יגידו, למה, כלומר, הם לא יקבלו את שלימות והשתלמות, כן? ואז הם יגידו, למה לרדת? זאת אומרת, למה לרדת? מה שנמצא למעלה, למה שירד? הוא למעלה. זאת בדיוק השאלה שהחבר'ה שואלים באיזה וריאציה שלה. איך היה חטא אדם, איך היה חטא גן עדן? איך יכול להיות שהחטא? אלוקים עושה עולם. יופי של עולם. בובה של עולם. נכון? איך פתאום יש חטא? אדם ראשון הוא מושלם. כולם מושלמים. העצים יפים. הצל יפה. הפירות טעימים. איך קורה שזה נפילה? ברגע שיש לך שלמות, איך השלמות נופלת?
זה לא שלמות, זה משהו שהוא אסור.
איך אסור?
יש משהו שהוא אסור.
מה זה משהו שהוא אסור? מה זה אסור? למה יש אסור? למה זה אסור? למה יש דבר שהוא אסור, שהוא מותר? איך יש שם בכלל נחש? האמת שהפסוק הזה זה פסוק הכי מוזר בעולם. והנחש יערוד מכל חיית השדה. זה מאיפה הוא צץ פתאום הנוכל? כן? יצר סוכן, קורא לו, כן, היצריות הזאת פתאום. זה כאילו איזה מין כוח נפרד, איזה מין, מה, כמו סדרה אחרה, נכון? זה מין סדרה, כוח נפרד, שהוא, וזה, מה זה, מה? כלומר, אז אתה אומר, לא, זה לא היה מושלם. טוב, אין לא מושלם, הבנתי, אז אין בעיות, אז זה מובן. אם זה לא היה מושלם, הכל מובן. אז מה עונה הרמח"ל בדרך כלל לשאלה הזאת? אני רק פותח סוגריים, לא נכנס לדיון הזה. הוא אומר, כן, עולם לא מושלם, כדי שאדם יהיה לו בחירה, ובבחירה הוא יתגבר, וזה... זה לא התחיל מלמעלה. אבל אם אנחנו לא מתחילים בעיקרון הבחירה וכו'. אם אתה למעלה, למה אתה יורד? נכון? אז זאת השאלה, למה לרדת? עכשיו, אם הרב קוק יגיד, לא, אנחנו רוצים שיהיה השתלמות, וכן, בסדר. אז תשובה. אני רוצה גם את עקרון ההשתלמות, גם זה, אני רוצה להרוויח עוד משהו. זו תשובה. אבל השאלה היא שאלה. בסדר? בסדר. עכשיו, מה הקושייה של הרב קוק על אלה שאומרים סתם התפתחות מלמטה למעלה? מה הקושייה שלו עליהם? מהפסקה הזאת, מה יוצא?
למה
התקדמות? למה שתהיה התקדמות? מה הם יענו? זה דיון מאוד מעניין. מה הם יענו? תחשוב שדרווין עומד פה, או מישהו אחר, דרווין כמייצג בהתפתחות ביולוגית. אתם יכולים לחשוב גם על התפתחות היסטורית, פשוט התפתחות רוחנית, התפתחות, מישהו למשל שהגל טען שההתפתחות היא על של הרוח. מה מניע התפתחות מלמטה למעלה?
אני יכול לומר שזה בכלל התפתחות. זה סתם, החיות נהיות יותר חזקות, האדם עושה דברים יותר גדולים ויותר חזקים, אבל לא, זה לא התפתחות במובן הקלאסי של המילה.
לא, ומה אתה אומר? אתה אומר, בכלל אין התפתחות בעולם?
אין התפתחות בעולם, זה סתם הולכים ומשתדרגים, זה לא התפתחות. זה לא שהעולם שואף לאיזה מקום. סתם, אנשים משעמם להם, אז הם בונים כל מיני דברים, עושים כל מיני דברים אחרי אלה, אז סתם.
אבל אני מוצא בדבריך שתי נימות. קו אחד, לבוא ולומר, מי אומר לך שיש התפתחות בעולם? מי אומר שהתפתחות בעולם? עולם. יום אסל, יום באסל. ככה, ככה, אני יודע מה, מי בכלל אמר שיש התקדמות? זה נימה אחת שתכף לפתח אותה. ועמדה שנייה שאומרת, יכולה להיות התקדמות, אבל זה מין התקדמות פנימית כזאת. זה למשל, מי שעושה, נגיד, אייפון בגודל של 5 אינץ', ישאף שיהיה גם בגודל 4, לא יודע, ישאף, אין שאיפה פה, אז הוא יעשה גם 4 אינץ', יעשה 4 אינץ', יעשה 5 אינץ'. האייפון שיש בו כך וכך זיכרון, יודע, ג'יגה, אחר יעשה 4 זיכרון, ג'יגה, 5 ג'יגה, 30 ג'יגה, מחרתיים יעשה אייפון שהוא יותר דק בעוד מילימטר. כלומר, משהו כמו איזה מין, זה לא מדובר פה על התפתח, על שאיפה, אלא מדובר פה על התפתחות פנימית. למשל, וניקח דוגמה לדבר הזה. כי כשזה מדבר על טכנולוגיה ואנשים זה טיפה בעייתי, אבל בואו נדבר על בעלי החיים. אתם צריכים לדעת שאריסטו דיבר כל הזמן על שאיפה, על תכלית, שהעולם יש לו איזה מין תכליתיות פנימית שכל הזמן הוא כאילו מנותב אליה. כך היה בנוי המדע האריסטוטלי, וכך הוא הסביר את ההתקדמות. כך הוא הסביר את ההתקדמות. הוא אמר, יש איזה משהו בתוך הדברים, בתוך כל יצור ויצור ובתוך העולם וכולי, שכל הזמן מקדם אותו לקראת, כאילו יש משהו שהוא מחוז החפץ של ההוויה. ולדבר הזה הוא באמת קרא אלוקים. האל, משהו כזה. המדע המודרני, מאז המאה ה-16, אמר, אני יכול להסביר את העולם ואת התנועה ואת הכל, ללא צורך במונח הזה של מחוז חפץ. שאיפה, התעלות, לא, התעלות, התקדמות, כן, זה אמרו שכן, אבל אני, לא, אני יכול להראות את זה כקו גם בלי הצורך להציג משהו שאני שואף אליו. למשל, איך אריסטו הסביר שדברים נופלים? למה דברים נופלים?
היסוד של האפר שם.
נכון. כל דבר שואף למקומו הטבעי, כך הוא אמר. אז כיוון שיסוד האפר הוא חזק, לא יודע מה, בגיר, בגיר נופל. זאת אומרת, יש לו איזה מין חיפוש לחזור למקום הטבעי שלו, משהו כזה. בסדר? זאת החשיבה האריסטוטלית. מה אנחנו אומרים היום? שיש כוח משיכה. זה גם דבר די מיסטי כמובן. זה כוח משיכה. טוב, אנחנו מניחים שיש משהו כזה שמושך את הדבר ליפול אליו. אז זה משהו סיבתי. כלומר, זה משהו שגורם לו. לא הוא משתוקה, אלא משהו שגורם לו. נכון, יש דוגמה מאוד פשוטה שתמיד אני מביא להסביר את הדבר הזה, אני שאפילו פעם אמרתי לכם. יש הבדל בין חתול שרודף אחרי עכבר לטיל שרודף אחרי מטוס. בהנחה שחתול שרודף אחרי עכבר הוא כמונו, יכול להיות שזה משהו אחר אצלו, אבל בהנחה שזה כמונו, אז החתול יתמקד על העכבר, הוא שואף להגיע לארוחת הבוקר שלו, והוא רודף אחריו. ואז העכבר זה, אז הוא ירוץ אחריו, ירוץ אחריו, נכון? יש כאן תכליתיות. יש כאן לקראת, בסדר? זה פשוט. עכשיו, טיל רודף אחרי המטוס. המטוס זז, הטיל גם זז. מרחוק זה נראה אותה פעולה בדיוק. אבל אנחנו יודעים שפועלת שם בכלל. אין שם שום תכליתיות. הטיל לא שואף להגיע למטוס. למה שקורה זה שהמטוס מוציא גלי חום. הגלי חום האלה משפיעים על איזה חיישן שנמצא בתוך הטיל, והחיישן מופעל על ידי חום, והוא מזיז את הכנפיים של הטיל בצורה כזאת, שזה יתכוונן אל החום. הוא לא משואף לכלום. הוא פועל רק מתוך דחיפות. רק דברים דוחפים אותו, אין לו שום שאיפות. נכון? מובן? בספר על מדע וערכים של לייבוביץ', ספר שאני מאוד ממליץ לכם להכיר, ספרון של האוניברסיטה המשודרת, שיצא לפני שנים רבה, ספר שכל כולו, ספר שלם, מצוין, בא להסביר את ההבדל בין מדע לבין אנשים, לבין תודעה. המדע עובד מאחורה, סיבות דוחפות אותו. בני אדם, תודעות, עובדים לקראת. מובן? בסדר? עכשיו, יש דברים שמבלבלים אותנו. ואני אראה שאני אחשוב שזה לקראת, אבל בעצם זה תכנות. מובן? יש דברים כאלה. יש אולי בעלי חיים מסוימים, כן? שזה נראה שהם פועלים באופן תכליתי ומודע, מין מודעות כזה. כמו בני אדם, כמו מין תודעה. אבל למעשה הם מופעלים על ידי משהו, משהו אינסטינקטיבי לגמרי, משהו מפעיל אותם, כמו מנגנון, פשוט יש מנגנון שמפעיל. לא יודע אם דיברנו פעם על הציפור הזאת עם הפיצה, וסיפרת לכם? לא. יש איזה דוגמה שבשבילי היא הדוגמה המאוד ממחישה את הבלבול הזה, וזה שיש איזה שועל או משהו כזה שאוהב ביצים של יען. הוא אוהב אותם, הוא מחפש אותם, חופר, מוצא אותם, והוא אוכל אותם. זה... עכשיו, מה הוא עושה? הוא אוכל אחת, שתיים, אבל הוא מצא עוד, אז הוא מתוחכב, הוא חופר באדמה, מטמין אותם, מכסה, ושומר לו עוד יומיים, לארוחת הצהריים של עוד יומיים. בסדר, הכל טוב ויפה. אז כשאתה רואה אותו, אתה אומר, שמע, בחור חכם, כן? לוקח ביצה שם, מסתיר אותה, שלא ייקחו לו אותה, מסתיר. טוב, אז מראים סרטון, שבאים, נותנים לשועל כזה או משהו, בעל חיים כזה, ביצה כזאת, והוא נמצא בתוך כלוב עם רצפת בטון. נותנים לו את הביצה, והוא, סתם מסתובב, הוא כנראה כבר סביר, הולך להטמין אותה. ממש רצפת בטון. זה לא מפריע לו בכלל. הוא הולך, חופר, 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 כאילו, כן, מניח את הביצה יפה, מכסה, 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 והולך שמח וטוב לב, לא משנה שהביצה עומדת, יפה, את שלא הוא עשה, זה מזכיר כל מיני פקידים, נכון? אמרו לו לעשות, הוא עושה, מה זה משנה, הוא לא יודע, בכל אופן, הוא... אתה שואל את עצמך, תכליתיות, מסתיר, אתה יודע, שום דבר. אבל היצור הזה מופעל, אתה רואה שהוא מופעל, הוא רואה ביצה, זה מפעיל לו איזו שרשרת מסוימת של פעולות שהוא עושה אותה, וזה בכלל לא שהוא... למשל, אם תתפוס אותו באמצע החפירה, תגיד לו מה זה, ארוחת צהריים לעוד יומיים, אה? אתה תופך לו על הכתף. אז הוא אומר לך, לא יודע על מה אתה מדבר, על מה אתה עושה? צריך לפעול בעולם. יש עניין לפעול בעולם, הוא לא יודע, הוא עושה. וזה מורה הרבה מחשבות, אני הרבה פעמים חשבתי על פעולות שנראות תכליתיות אצל בעלי חיים. האם הציפור מודעת לתכליתיות תוך כדי פעולת הקן וכולי, כל מיני דברים כאלה. טוב, אז זה מבלבל. בכל אופן, יש שתי פעולות. בא המדע ואמר, אין תכליתיות. שוב, אנחנו פועלים מתוך... מה הפסדנו? מה הפסדנו על ידי זה? הפסדנו על ידי זה את אחת ההוכחות הכי טובות שהיו למציאות אלוקים. זה לא שיש כאן הוכחה נגד חס ושלום מציאות אלוקים, אבל זה הפסדנו הוכחה טובה. שכל השנים הייתה הוכחה שקראו לה ההוכחה הטליאולוגית, ההוכחה מן התכליתיות. וההוכחה הזאת טענה שהמציאות היא כל כך מסודרת וכל כך יפה וכל כך מאורגנת, שלא יכול להיות שאין כאן איזה משהו שמתכנן אותה. וכאן פתאום טענו שיש מנגנונים שפועלים רק מתוך סיבתיות, והם נראים כאילו הם פועלים מתוך...
למה זה פוגע בהוכחה?
כי אז יש מתכנן. אם העולם הוא כל כך מתוכנן יפה וכולי, סימן שיש מישהו שמתכנן אותה. ופה פתאום אתה אומר, אני יכול לחשוב על מנגנונים שנראים מאוד מתוכננים, ועם כל זה הם לא פועלים מתוך תכנון, הם פעלו מתוך מערכת סיבות. שכאילו אקראית, היא לא אקראית, כי היא פועלת מתוך איזה כוח שתכף נסביר מה. מה הכוח שפועל? אז בואו ניקח את האבולוציה, מה הן טענו? מה שקורה פה, זה רק כל הישרדות פשוטה. בעלי חיים שורדים, ויש איזה מנגנון של ברירה טבעית, שהחלש, או מי של... זה לא עניין של חלש, מי שלא מתאים נעלם, ומי שמתאים שורד, ואז יש מוטציות. המוטציות מתאימות את עצמו למציאות. מה זה מתאימות? נוצרות מוטציות שיותר מתאימות, אלה יישארו ואחרות ייעלמו, וממילא זה נראה כאילו זה מתוכנן, אבל למעשה זה כמובן, זה המנגנון שזורר. עכשיו השאלה, אז שוב, האם זה נכון או לא נכון, האם אפשר, ברור שיש דברים שקרים כבר, זה פשוט, אבל האם כל המציאות כולה פועלת רק על פי עקרונות כאלה, בשעה שיש דברים שנראים מאוד מתוכננים, כמו למשל גוף האדם, או גוף בעל החיים, או אורגניזם בכלל, נראה מאוד מתוכנן, כל חלק, נראה מאוד מאורגן לקראת משהו. האם לחשוב שכל זה קרה? תהליכים של ברירה טבעית, אז פתאום נוצרה עין, פתאום נוצר זה, טק, הודבקה פה, הודבקה פה, העין היותר התאימה פה, יותר מתאימה פה. זאת אומרת, תהליכים כאלה, זה, בוא נגיד כך, אני אישית אומר בכנות, לא יודע, אין לי הסברים אחרים, אבל אני לא משתכנע מזה, זאת אומרת, הדברים, זה מסביר הרבה דברים טוב, כן, פעם מישהו הביא דוגמה, זה לא דוגמה שלי, של קושייה על זה, פעם אמרו שדרווין עצמו אמר שאיך העין פה נוצרה כך, זה לא נשמע סביר. הוא עצמו כאילו הוא אמר. אבל הדוגמה היותר מעניינת שאני פה חושב, מישהו חשב עליה, לא אני, זה על הנחש. הוא אומר, תחשוב שכדי שיבצר נחש עם ערס ומנגנון הזרקה וזה, זה משהו מאוד מאוד מתוחכם, שכל חלק בו חסר כל ערך בלי החלקים האחרים של המנגנון. אתם מבינים? עכשיו, לחשוב שכל החלקים נוצרו במקרה, ואז נוצר המנגנון של ההזרקה, זה משהו, זה מופרך, חשוב, זה משהו לא הגיוני. כי צריך שייווצר איזשהו נחש עם שן חלולה. כי אי אפשר, הוא צריך שן שמזריקה, כן, הרי הוא נושך, ודרך השן החלולה הוא מזריק את הערס שלו, כן? אז צריך קודם כל שייווצר איזשהו נחש עם שן חלולה. אחר כך הוא צריך שייווצר לו מערכת של ערס, שהיא מאוד מתוחכמת. צריך שהוא עצמו יהיה מחוסן מפני הערס הזה. צריך מנגנון הזרקה מאוד חזק, נשיכה, הזרקה, כל מיני דברים שאין להם שום קשר. כל אחד עומד בפני עצמו, זה מנגנונים בפני עצמם, שכל אחד הוא דבר אחר בכלל במוח, במבנה של האורגניזם וכו'. עכשיו, כל הדברים צריכים להתלכד, יש להם משמעות שהם מתלכדים ביחד ופועלים כמערכת שלמה שמזריקה את הערס ומגינה על הנחש, כן? עכשיו, לבוא ולומר ש... פעם נחש כזה, נחש כזה, מוטציה הזאת, הוא התחתן עם ההוא, הוא נולד עם ההוא, וראה איזה פלא, כל הדברים התלכדו ביחד למערכת שפתאום נהייתה מערכת הזרקה, מערכת הרס שמזריקה וכו'. יש פה משהו לא כל כך הגיוני, אני לא אומר שחייבים למצוא שהפתרון הוא שמישהו ישב וכתב תוכנית, כן, כלומר גישה תכליתנית פשוטה, יכול להיות שיותר יותר מתוחכם, אבל אני רק אומר, הגישה היום נראית לי שמנסה להסביר מנגנונים מורכבים, למשל עין, שמה שדרווין דיבר זה גם דבר מאוד מתוחכם, כן, מאוד 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 מתוחכם, אנחנו לא יודעים בכלל להתחיל לחכות את זה וכולי, לחשוב, כל מיני, תחשבו, זה מערכת גנטית מסובכת ביותר שצריכה לקרות, כדי לאפשר לעין לראות, זה לא גן אחד, הייתה איזו מוטציה, קפץ גן פתאום נוצרה עין, זה מערכת שלמה של גנים שצריכה ליצור כדי לאפשר בכלל ראייה, זה משהו מאוד מאוד מורכב. אז איך קרתה מוטציה כזו, מוטציה כזו, ואיך זה קרה, ופתאום יחד, ונוצרה עין, ונוצרו שתי עיניים, ובדיוק קדימה, וזה זה, ורוד ביחד, תואמות, עובר למוח. וזה משנה את כל האדם, כל היצור, כל אורגניזם. קיצור, לא יודע. יש לי הרגשה שעד היום לא נתנו עוד פתרון, מהמעט שאני יודע, כן, אני לא לגמרי ביולוג, אבל שלא נתנו עד היום פתרונות מספיק טובים לדברים מתוחכמים באמת. לדברים פשוטים, זה הסברים מצוינים. אנחנו רואים תופעות ממש פשוטות, ממש רואים אותן. איך יצורים פתאום נהיים מותאמים לסביבה שלהם. כן, דברים מדהימים. אנחנו נהיים מותאמים לסביבה. וזה ברור שזה, אתה רואה, בברור, שזה זה התאמה אבולוציונית כזאת. זה ממש נשמע סביר ביותר פה. לא יודע. בסדר? אוקיי. אז עכשיו, למה אני אומר את כל הדבר הזה? כי אלה שטוענים קו שעולה כלפי מעלה, הם אומרים, שמע, אני לא צריך שאיפה. אני לא צריך שאיפה. יש מנגנונים של ברירה טבעית וזה, והעסק איכשהו מתנהל. עכשיו, השאלה, מה זה מתנהל? השאלה אם זה מתקדם, השאלה אם זה עולה. עכשיו, השאלה גם לקחת את זה לתוך, למשל, דיברנו על טכנולוגיות. האם אחורי התפתחות רוח האדם עומדת שאיפה, או שזה מין תנועה כזאת אבולוציונית של הישרדות, או לא יודע, מה קורה פה? עכשיו, אנחנו מרגישים כבני אדם שיש לנו שאיפות. אנחנו משתוקקים, אנחנו שואפים לשכלול, לשיפור, לשינוי, להתקדמות. עובדה שיש בנו את הדבר הזה, נכון? אז השאלה הגדולה שעולה מתוך כל הסיפור הזה היא, האם זה, יש איזה מין מנגנון פנימי כזה בכל ההוויה, או לא? בא רב קוק ואומר, שמע, יש דבר כזה. יש דבר כזה התקדמות, התעלות, שאיפה. היינו שם, לשם אנחנו נחזור. אתם מבינים? זאת אומרת, קודם כל הוא קובע פה שתי קביעות. קודם כל, יש התפתחות, התקדמות והתעלות, בניגוד לאפשרות שאומרת, לא, לא יודע, עולם. עובד כזה בגלים, פעם יותר, פעם פחות. זאת עמדה אחת. בעמדה שנייה הוא אומר, אי אפשר להסביר את ההתקדמות ואת ההתעלות לולא היינו שם, ואנחנו שואפים לשם. ויתרה מכאן, בקטע הזה הוא אומר, שום דבר לא ייתן לי ערובה שאכן הדברים ימשיכו להתקדם לתמיד. כי אם אתה הולך רק מלמטה למעלה, הוא אומר, אולי זה ייעצר. כך הוא אומר. עכשיו זאת שאלה מאוד קשה. האם יש פה טיעון, האם יש פה אמירה, האם יש פה החלטה, יש פה טענה שקשה להתמודד מולה, על העניין הזה שלולא היינו שם לא היינו שואפים, בלי שאיפה העסק לא יתקדם. רוח האדם שואפת לשלמות, להתעלות, ובלי זה הדברים לא היו זזים. או שאנחנו כמו יצורים אבולוציונים כאלה ש... לא יודע. דברים זזים, לא יודע איך. מה אתם חושבים? מה אתם, זה פה קשה להגיד לך מה אתם חושבים, אלא מה אתם... בואו נעזוב עכשיו את הטבע, הטבע זה מסובך, ולא נגיד על בני אדם. באמת, יש, אתם חושבים שיש ברוח האדם איזה חיפוש, כאילו... אנחנו מאמינים בזה, לא שיש איזה רוח באדם, רוח מחפשת משהו, איזה... החוסר מנוחה כזה, שאנשים לא נחים, מחפשים משהו, מחפשים איזה... שזה התנועה של העולם, אחרת העולם היה... למה אנשים מחפשים דעת? חוכמה? למה אנשים מחפשים מכונית, נגיד, יותר טובה וכו'? זה אנחנו מבינים, נכון? שיהיה יותר נוח. זה הגיוני, לא, לא, צריך בשביל זה הסברים? אני חושב שלא, נכון? אני אומר לך, תשמע, אני עושה לך את אותו טלפון, אבל קל בחצי. איזה שאיפות יש פה. סתם כיף שיהיה קל בשקל חצי, נכון? לא צריך פה איזה שאיפה יותר מדי. נראה לי, לא? מה... השאיפה לנוחות, היא לא איזה, נראית לי, מין משהו טבעי כזה, כמו ש... כמו שבן אדם, יצור רוצה לאכול. הוא גם רוצה שיהיה לו קל בכיס. זה לא נראה לי משהו יוצא דופן, אבל במובן הזה של לחפש דברים גבוהים, לחפש איזה דעת, חוכמה, אנשים מחפשים את האמת, או... זה נראה, נראה שיש משהו, לא? מה אתם אומרים?
שרים להם. חפשים גם משהו שיעניין להם יותר את החיים, זה לא... לא רואה בזה איזה שאיפה, זה לא.
אתה חושב זה מי שימו?
כן.
כמו שהם מדפדפים באינטרנט.
בדיוק.
אז הם גם
רק מחפשים... רק שאינטרנט זה משעמם מתישהו.
כן, אז הם מחפשים שלמות, שיהיה מעניין.
נוחות.
אה?
זה נוחות אולי.
מה נוחות?
נוחות רוחנית. נוחות כאילו...
זה נוח להיות שלם. מה אתה רוצה לומר? לא, אני... אפשר להגיד בדבריך, ש... טוב, אז שוב, זה אומר שאדם הוא... אם נוח לו להיות שלם, סימן שהוא בא מהשלמות. מה?
אני הקיג'י, מחפשים את האמת.
למה לחפש את האמת?
את האמת, רוצים להיות טובים יותר.
למה להיות טוב יותר?
מרגישים חוסר.
למה מרגישים חוסר?
מרגישים.
משעמם.
לא.
מה זה משעמם גם? זאת שאלה מעניין. מה זה משעמם בדיוק? מה זה בדיוק משעמם? סקרנות, למשל. סקרנות זה דבר מאוד עמוק, לא?
כן.
סקרנות זה דבר עצום. עכשיו זה אחד הדברים הכי מניעים את המערכת, לא? סקרנות. למה תינוק הוא סקרן? למה אנחנו סקרנים? למה אנחנו מחפשים? אבל זה יותר מסקרנות, זה עומק. יש משהו שמחפשים אותו, לא? למה לא, אדם לא אומר לעצמו, לא אכפת לך, אתה שם בשקט, מה, אני יודע, העולם, ההוויה, האמת, מה? יש כאלה שאומרים. בטח, אבל זה לא מפתיע. מה שמפתיע, שיש אחרים שמוכנים להקדיש את כל חייהם לחיפוש איזה, איזה אמת מדעית. לחפש את הטוב, לחפש את הצדק, או לשאוף לצדק. זה נראה כאילו ברוח האדם דווקא אני חושב שזה כן נכון. בדברים אחרים זה יכול להיות שזה באמת איזה מין תנועה כזאת. לא יודע, אתה קורא זה שימו, אני לא חושב שימו, התפתחות פנימית כלשהי. לא יודע מהי. אבל ברוח האדם, מה מניע את התנועה של רוח האדם? טוב, הרב קוק אומר, היינו שם ואנחנו משתוקקים להיות שם בחזרה. יש משל שהמהר"ל מביא מחז"ל שהנשמה, הגוף דומה, הגוף והנשמה דומים לבת מלך שהתחתנה עם עיקר, שם כתוב עירוני, עיקר, והוא מאוד מאוד רוצה לרצות אותה, והוא כל יום מביא לה פירות או ירקות יותר טעימים מהגינה. וזה לא זה, קיצור, היא הייתה, היא בת מלכים. אז הנשמה אף פעם לא מסתפקת במה שהיא מקבלת בעולם הזה, ולכן היא כל הזמן בחיפוש. לכן, למשל, חז"ל אומרים ביטוי מאוד מעניין, אוהב כסף לא יסבע כסף, נכון? זה משה רבינו. זאת אומרת, אותו להט לאסוף עוד כסף ועוד כסף, שהוא באמת די מוזר, נכון? זה די מוזר. למה אדם מוכן, אדם שיש לו הרבה כסף, מוכן לעשות כל כך הרבה, לפעמים גם לרמות ולשקר וכו', כדי שיהיה לו עוד כסף. מה זה התאווה הזאת לעוד? אז יכול להיות דברים מאוד פשוטים. למשל, אולי מין פחד הישרדות כזה, וכמה שאתה אומר, יש לך מספיק, מספיק, זה לא הגיוני. יש כאן איזה מין יצר לא הגיוני, לצבור, לצבור, לצבור. משהו מוטרף, פשוט מוטרף, אין איזשהו מגיון. יש לו מיליון, מיליונים, מיליונים. הוא סיפרו פעם על איזה אנשים שרימו באיזה בבורסה בניו יורק. יש שם איזו תרמית גדולה, כמה אנשים רימו, היו, הם מיליונרים, והם עשו תרמית מתוחכמת מאוד כדי להרוויח עוד. מה חסר לבן אדם? יש לו הכל. זה לא רובין הוד שמחלק לעניים שאין להם מה לאכול, שהוא גנב מעשירים. יש להם הכל, והם עושים איזה משהו, המהות מתוחכמת כזאת. זאת אומרת, מאיפה זה נובע? אז אתה יכול להגיד, אוהב כסף, לא יסבע כסף. תשמע, רוח האדם לא מוכנה להסתפק בכלום. תמיד הוא ייקח רות, תמיד יחפש אותו. זה, ומאחורי זה עומד משהו מאוד גדול. פרשנות גבוהה. טוב, בכל אופן, הרב קוק יאמר אותו דבר. תגיד, תשמע, רוח האדם לא תעצור. היא תמיד תשאף ובסוף תגיע. אין. בסוף האדם יגיע לשמי שמיים. למה? כי משם באנו. לא פחות, אנשים לא יעצרו בשום מקום. זה טיפשי לחשוב שאנשים יעצרו. רוח האדם לא תעצור. כן, בכל הסיפור הזה דיברנו על האח הגדול, כן. הזכרנו פעם את האח הגדול. לא יעצור, כמו ששם. רוח האדם לא, לעולם לא תשבות ותוותר. בסדר? אז אם כן, זה העיקרון שהולך בזה. אם כן ככה, קודם כל הרב קוק מאמין ברעיון ההתעלות. ההתקדמות וההתפתחות, הוא מאמין בו. היום אתם צריכים לדעת שזה לא הייתי אומר הדבר הכי מקובל בעולם הרוח לדבר בכלל על זה. היום בעולם מודרני ופוסט מודרני, או הרבה יותר, בכלל לא מדברים במבנים כאלה של איזה תנועת היסטוריה שהולכת לקראת שלמות והתפתחות. כלומר, כל המבנים האלה לא קיימים היום. כלומר, מי שיקרא היום סוג של תיאורי תרבות, לא יתארו את זה בתור איזה מין משהו כזה של תנועת התרבות והרוח שהולכת ומתקדמת, אלא יציגו עולם מאוד מפורר, מאוד מפוזר ומאוד, כל מיני כוחות שפועלים, כל אחד לכיוון אחר וכן הלאה וכן הלאה. אין מבנים, אין את התפיסות האלה, התפיסות של תנועה, התקדמות, לקראת, תמיד, משהו גדול. זה מאפיין סוף המאה ה-19, את ראשית המאה ה-20. אבל המאה ה-20 וראשית המאה ה-21, האווירה היא אווירה של תנועת חלקיקים בחלל, רפסודות שנעות על שפת, על אגם, כל מיני כוחות שפועלים, כל אחד מפעיל את הכלים שיש לו כדי לצבור קצת יותר כוח, כן, אם ילך גישות כאלה של פוקו, כאלה כל אחד מפעיל את הכוח שלו, לא משנה איזה מילים יפות הוא אומר, או איזה ערכים הוא אומר, אבל זה הכל שיטות, הפעלות כוח, בכלל לא איזה מין משהו אופטימי כזה של התקדמות, התעלות, התפתחות, אלא משהו פחות, הרבה יותר פסימי, הרבה יותר ציני, הרבה יותר ציני, כן, מובן? הרב קוק מייצג עמדה הרבה יותר אופטימית, אחדותית, חיובית, מתעלה, מתקדמת, מובן? מובן זה הוא לא מודרני, הוא לא פוסט-מודרני, אפשר לומר, כי הפוסט-מודרניות זאת, אפשר לומר, עמדה הכי מפרקת שיש, כן? זה מבין כל התנועות במערב, במזרח היו תנועות יותר מפרקות, אבל זאת תנועה מפרקת מאוד, זאת אומרת שהיא שוברת את כל המבנים ואת התמונות הגדולות. בסדר? עכשיו, הרב קוק יגיד לו, אם למשל אם הרב קוק היה חי היום, לדעתי, אומרים לו, תקרא, מה כותבים, מה אומרים, וכמו שאתם אומרים, הרב קוק לא אומר, הם מבלבלים את המוח שטויות, זה הדבר האחרון שהוא יגיד, נכון? כי הרב קוק תמיד רואה בתנועות רוחניות משהו אומר, בעל משמעות, נכון? הוא לא היה אומר, טוב, משוגעים, כופרים, רשעים, הוא לא היה עושה ככה, כן? הוא לא היה פוסל אותם. מה, אז יש לי שאלות, אז מה זה אומר? אני חושב, אני אומר את דעתי האישי, הוא היה אומר, זה עוד חלק מתנועת הרוח. תנועת הרוח כל הזמן הולכת לכיוון של התפרקות והתאחדות. יש תנועה כזאת כל הזמן, של כאילו האחדות מתפרקת, ואז היא מתאחדת מחדש באיזה תנועת התאחדות יותר עמוקה ויותר מתוחכמת ויותר מודעת, משהו כזה. אז הוא אומר, אנחנו נמצאים פשוט באיזה מורד, או זה לאו דווקא מורד. פוסט-מודרניזם, יש בו ממד של מורד, יש בו גם מורד, לא של מורד. כן? ברגע שאתה מפרק את המבנים, של אחד הרווחים הגדולים, הידועים של הפוסט-מודרניזם, זה שברגע שאתה מפרק את המבנה, אז אין מרכז ואין שוליים. נכון? בכל מבנה יש מרכז ושוליים. זאת אומרת, יש רוח, אז כולם פה, מי שבשוליים, בשוליים וכו'. ברגע שאתה מפרק, אז אין מרכז ואין שוליים. אז כולם נהיים מרכז, כולם נהיים שוליים. ממילא זה פתאום מאפשר לכל מיני קבוצות, כוחות, אנשים, עמדות וכו', להתבטא. עד עכשיו הם היו בשוליים. פתאום כולם מתבטאים, נכון? תראו לכם, נגיד, כיתה שיש בה איזה מבנה חברתי מאוד מוצק. יש את החזקים, ויש את החלשים, ויש את המבנה זה, ויש את זה. אז אנחנו יודעים בדיוק מי ידבר, נכון? תמיד בשיעור, ומי זה, ומי יוביל את הדברים, ומי יארגן את הטיול. יש מבנים ברורים, ויש אנשים שתמיד, אתם יודעים, ניגרים. שאתם רוצים לכם שהלכו, מישהו פרק את הכיתה, ואותם, כל המבנים התפרקו, ואותם אנשים נעלמו, של המרכז וזה. זהו, כיתה. אז מה? אין מרכז, אז אותם אנשים פתאום צצים, פתאום אתה רואה אותם, פתאום הם נוכחים. ובאמת זה מה שקורה בעולם פוסט-מודרני, כל מיני קבוצות שוליים שהיו דחויות, כן? פתאום הן מקבלות מקום, למה לא? למה? במה גרה חלקם? אז לכן פירוק המבנים יש בו גם משהו, מין דמוקרטיזציה מאוד משמעותית והיא מאוד חשובה. הבעיה שהכל התפרק, ולכן, למשל הרב קוק, אם הוא רואה את זה, הוא אומר, בסדר, אל תדאג, אל תדאג, מה אתה רץ? חכה עוד 20 שנה או 30 שנה. ותבוא האחדה שתכיל בתוכה את המבנה היותר מפורק, היותר זה, ותכניס אותו לאיזו אחדות יותר עמוקה. וכן, אין לי ספק, אין לי צל של ספק שככה הרב קוק רואה את הדברים. הוא רואה את זה כאחד מתנועות הרוח. הוא לא אומר, רבותיי, מה אתה חושב, הגענו לתחנה סופית? מה? זה לא תחנה סופית, זה עוד תחנה בדרך שרוח האדם עושה. ההתקדמות היא התקדמות, אל תדע, תהיה התקדמות. הפוסט-מודרניזם על אפו ועל חמתו, כן? הוא שלב בהתקדמות שהוא כל כך לא סובל אותה וכל כך לא מאמין בה. אתם מבינים? אומרת, הכל מחובק, הכל בפנים, הכל בתוך איזה תהליך מאוד ארוך. וגם הוא, יש לו קטעים אצל הרב קוק, שבה הוא מדבר, לא, הוא לא עומד מול עמדות בעצמת הלב, בתקופת עוד לא היה, אבל הוא רואה מול עמדות היו עמדות כאלה, אנרכיסטיות גמורות. הוא אומר את הדברים האלה, הוא אומר, תשמע, זה חלק מתוך משהו, גם זה... הכל יכול וחיללם יחד, כן? הכל יוכלל, הכל יאחד, הכל יגיע בסוף לאחדות השלמה. אגב, אמר לי מישהו פה מהחבר'ה שדיבר עם, ששמע הרצאה, לא משנה מי ומה, שהיום כאילו כבר הפוסט-מודרניזם יש, היום כבר מדברים על, על שלב הבא של אחרי הפוסט הזה, הוא כבר כאילו עובר למשהו יותר מרוכח. לא משהו מפורק כזה, אלא איזה מין, הייתי אומר, אחדות קצת יותר צנועה. כלומר, לא מצד האחדות היותר כזאת שרוצה לגבש את הכל, אלא איזה סוג של מערכות שכן חושבות על גיבוש, אבל בצורה הרבה יותר צנועה, הרבה יותר... כאילו לקחו מהפוסט-מודרניזם את הצניעות, אבל כן שואפים לאיזה אחדות. וזה כאילו רוח האדם כל הזמן פועלת ומאחדת, מפרקת, אבל... זה לא יישאר סתם איזה מין חלקיקי הוויה שמסתובבים במרחב וכו' וכו'. בסדר? עכשיו, זה יכול להיות גם מבוא טוב לקטע הבא שאנחנו נלמד. אני מדלג. עשה את זה בזריזות. יש בשעה 6:15 או בשש?
בשש אני
חושב.
בשש?
נראה לי שש. 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 לא 6:15. אז בשעה שש יש את הזה, אז לכן אנחנו נעשה פה... רגע, אני אשאל שאלה אחרת. מה עם שבוע הבא? אתם במראטון?
כן, יכול להיות שיש זמן.
מראטון
מצחיק.
הרב,
ננסה לקמור.
מתי
שיש זמן. כן. רוב הסיכויים גם שבשעה 5 אחרי הצהריים אתם תהיו פנויים, לא?
יש רק לנה לצהר.
אני יודע.
כן, כן, זה המראטון.
לא, בחמש הם עוד פה, נמצאים פה?
מסיימים
בחמש, בסדר, נקבל... אז... תקבלו בטח איזה לוז, נכון?
כן.
אוקיי, אנחנו נמצא. נמצא את הזמן. בסדר, אז נלמד על השבירה, כי זה בדיוק מתקשר, כי אם תשימו לב, הרי מה הוא אומר פה? אני רק אגיד את המשפט הראשון, עולם התוהו ושבירותיו ותיקוניו מורים לנו שעוצם הרצון לתיקון, לשכלול הוויה וכולי, פועלו בכוח מלא מלמודות. זאת אומרת, יש איזה מושג שנקרא שבירה, יש מושג שנקרא תיקון. כן? עכשיו זה לא ירידה ועלייה, אלא כאן שבירה ותיקון. זה מושגים דומים, אבל תשימו לב, כאן הוא מדבר פה על ההתפרקות. הכל מתפרק, הכל נשבר, ואחר כך יבוא לתיקון. אז זה מתקשר קצת לרעיונות שדיברנו עליהם, שכאילו עולם פוסט-מודרניזם הוא עולם של שבירה, עולם שהכל מתפרק, כל המבנים מתפרקים, כן? הרב קוק יגיד, בסדר, זה עוד שלב בשבירה, זה שלב יותר חזק של שבירה, אל תדאג, יש שבירה ויש תיקון. כל הזמן יש איזה מין תנועה כזאת, שההוויה כל הזמן הולכת לשבירה ולתיקון, לירידה ולעלייה. אבל אף פעם זה לא יכול לחזור לאותו מקום. תמיד זה בהתקדמות, תמיד זה משהו ספירלי כזה. מובן? זה הדבר הכי חשוב להבין. התנועה היא תנועה קבועה, כאילו התאחדות, התפרקות, ירידה, עלייה, הסתרה וגילוי, התפשטות והסתלקות, כן, כל מיני מילים כאלה. אבל כל המילים האלה, זה לא, הן כל הזמן חוזרות, זה כמו נשימה כזאת שכל הזמן הולכת ושווה, אבל לא הולכים ושווים לאותו מקום, אלא כל הזמן נוצרת תוך כדי זה התקדמות עצומה והתעלות. מובן? זה המהלך. בסדר, נדון בזה.